יצחק חסקין, המראיינת היא לדן כספי, ה-13 לאפריל 1977. אנחנו נפתח תחילה בביוגרפיה מקוצרת. בבקשה.
נולדתי בעיירה קטנה בליטה ששמה קרקינובה, על יד פוניבז', ושם להוריי שהרב משה חסקין ולאמי חנה. ב-1915, לרגע מלחמת העולם הראשונה, עברו הוריי לאוקראינה, ואני, כמובן שאני ואחותי גם כן עברנו יחד איתם. באוקראינה נבחר אבי כרב בעיר פרילוקי, פלח פולטבה. בעיר זו התגוררתי מ-1915 עד עלייתי ארצה, שם אני גמרתי בית ספר התיכון, וכן הספקתי ללמוד מספר שנים בישיבות לומז'ה וסלובודקה שהיו בגולה בפרילוקי. ב-1922 או 3, זה אינני זכר בדיוק, אני חושב זה היה בסוף 22, אני הצטרפתי לתנועת הנוער הציונית המאוחדת, ברוסית היא נקרא ידיניה פסרסיסקי אורגניזציה סיוניסקי מולדוג'י, או בקיצור YVOSM. ועומדתי יחד עם עוד מספר חברים בראש הסניף בעיר פרילוקי. אנחנו פועלנו במחתרת מספר שנים עד ספטמבר 1924, עת היו המסרים המוניים של התנועה הציונית על כל המפלגות ברוסיה הסובייטית, ואז נסרתי גם אני. לא יכולתי, הטקטיקה שלנו הייתה מי שיכול להתכחש היה מכחיש, אבל היות שהיו בידם הוכחות מכתב ידי, היה לפסבדנים מאז אלדד אדני או בן יהודה. ובזמן שעשו את מאיר גרבובסקי, אחר כך ארגוב בארץ, בקייב, שאיתו החלפתי מכתבים גם בעברית, לא יכולתי להתכחש, והודיתי שאני חבר הוועד המקומי של YVOSM, ואז עוצרו אותי. המעצר, כפי שהיה מקובל בתם הימים, זה נקרא אז עוד GPU, באו בשתיים בלילה, דפקו בדלת, הוריי לא ידעו שאני שייך למחתרת הנוער הציונית, הייתי בגיל צעיר מאוד, אבל אני אמרתי להם שבאו לקחת אותי, דפקו בדלת ואמרו בשם החוק לא לפתוח את הדלת. ירדתי, פתחו את הדלת, נכנסו הצ'קיסטים והתחילו לחפש. אבי היה רב והיו הרבה מאוד ספרים, אני חושב פי 5 מה שיש אצלי, והם פתחו כל ספר וספר. החיפוש נערך עד הבוקר ואחר כך עשו אותי, וכשבאתי לבית המעצר מצאתי שם מספר חברים שלי. אנחנו בעיר פרילוקי ישבנו כחודש ימים בבית הסוהר המקומי, ואחר כך הבהירה אותנו לבית הסוהר לפולטבה. אני זוכר שזה היה בשבת, והיות שאני הייתי בן הרב, והרב הלך ללוות אותי ברכבת, אז כל המתפללים בבתי הכנסת הלכו אחריו, והיה זה כאין תהלוכה הפגנתית ציונית נגד השלטון. הביר אותנו בעיקרון אסירים לפולטבה. בפולטבה ישבנו כמה חדשים, ואחר כך הביר אותנו לחרחב. דרך אגב, בפולטבה החוקר שחקר אותנו, היה משתייך בזמנו, היה חבר ההתארדות, ואני כרגע לא זוכר את שמו, אם אני נטעה שמו היה טייטל. אחר כך הבהירה אותנו לחרקוב. חרקוב הייתה ביתם הימים עיר הבירה של אוקראינה, וגרנו בבית הסוהר, והיינו בבית הסוהר על ההר הקר, ברוסית זה נקרא חולודנה גורה. דרך אגב, שכחתי לציין, זה פרט מעניין, שבפולטבה ישבתי בכלא שנבנה בימי קארל השוודי ה-12 שהוא כבש את פולטבה במלחמתו עם הרוסים. ובית הסוהר ההוא אשר נמצא בתוך אי, כמעט אף פעם לא ברח אסיר. נו, אני חוזר לאוקראינה, לחרקוב. בחרקוב אנחנו ישבנו, שם נפגשנו עוד עם קבוצות ציונים מארצות, ממקומות שונים בארץ. היה שם מקרה מעניין מאוד, שאני בזמנו סיפרתי את זה ליארדבלום המנוח, אבל כדאי לספר את זה עוד פעם. בתם בימים היה מזכיר המפלגה הקומוניסטית בצרפת, טורז. והנה אמרו לנו, ביום בהיר אחד, באו לנקות את התא, ושאלו אם מישהו רוצה להסתפר, אם מישהו רוצה ללכת לבית מחץ, וכמובן מי שישב בכלא חדשים ארוכים, מי זה לא ילך לבית מחץ. כשחזרנו בית מחץ, לא הכרנו את התא, חשבנו שזה איזה תא בבית חלים. אחר כך התברר שהמשלחת של המפלגה הקומוניסטית הצרפתית בראשה טורז, אז הם באו לבקר באוקראינה, ובין השאר רצו להראות להם איך, באיזה תנאים נמצאים אסירים פוליטיים, ואז לכבודנו, לכבודם, סידרו לנו את ההצגה הזאת. בפסק הדין שהוצא, הצו אדמיניסטרטיבי, כמובן לא משפט, לא חקירה או דרישה במשפט, כמובן חקרו ודרשו אותנו. החקירות תמיד היה הם בפרלוקי, הם בפולטבה והם בחרקוב, תמיד היו באמצע הלילה, היו מהירים באחד, בשתיים אחרי חצות, ומהחוקרים, החוקר, שתיים, שלוש שעות. כל החוקרים שאיתם אני נתקלתי היו יהודים. אותם הימים היהודים עוד לא היו פסולים, והם היו בונדיסטים לשעבר, ציינים לשעבר, והם היו החוקרים. וקיבלנו פסק דין לאורל, אינני זוכר, לשלוש או לחמש שנים. אחר כך הייתה, באותם הימים, פשקובה, אשתו של גורקי, שהיא הייתה נציגת הצלב האדום, היא טיפלה, ובעזרתה ובהשתדלותה החליפו לא רק לי, אלא לעשרות ולמאות אנשים ב-1925, זה נקרא ברוסית זמן, חליפין, לצאת מברית המועצות לחוץ לארץ. ועל הפספורט האדום שלי הייתה חותמת גדולה שמלוא רשות לחזור לעולם לתחומי ברית המועצות. דרך אגב, אני עבדתי יחד עם נמיר, אספר בהמשך, אז נמיר סיפר לי שגם אצלו הייתה חתמת כזו, גם הוא גורש, אבל הוא אחר כך ידוע חזר כשגריר מדינת ישראל לברית המועצות. באתי לארץ ישראל בכ"ף תמוז, 12 ביולי 1925, והלכתי לרחובות, לחברת הדרום, לסיסמה מה שהייתה אז כיבוש עבודה. אנחנו היינו עובדים, שידוע, העיקרים בדרך כלל לא היו כל כך להוטים להעסיק פועלים עבריים. הם העסיקו פועלים ערבים, רחובות הייתה נחשבת למשובה יותר ליברלית, מאשר פתח תקווה ומאשר נס ציונה, אבל גם ברחובות היו רבים שהיו מעסיקים עבדים ערבים. היינו מקבלים עבודה בקבלנות, קראו לזה בחר. זאת אומרת, היו הופכים את האדמה הביטורית, מה שעכשיו עושה איזה טרקטור, היו עושים את זה בידיים. העבודה הייתה קבלנות, לפעמים היו מגיעים לשבעה גרוש, שמונה גרוש ליום, לפעמים גם זה לא. האוכל שלנו היה לחם צר ומים, וגרנו באוהלים, וככה זה נמשך כשנתיים. אחרי זה בתוך החבורה, התאגענו קבוצה קטנה של חברים, וכשיצאנו מחבורה היינו קבוצת השחר ברחובות, והמשכנו באותה עבודה מאשר קודם בחבורת הדרום. חבורת הדרום היו לו סניפים בנס ציונה וגם בגדרה. בנס ציונה היה בראש החבורה היה מאיר גרבובסקי, מה שאחר כך היה ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ובתום בימים בא לגדרה שמואל שניירסון, שהיה בראש החלוץ ברוסיה, הוא היה בגדרה, הוא אחר כך לא יכול היה לשקוט ולהירגע בעודותו בארץ. והוא עליו התנגדות החברים, חזר בדרך לא לגלת לרוסיה, ויותר כבר משם לא חזר. ב-1928-9 אני עם עוד שני חברים, מרדכי גובה, זה בעלה של רבקה גובה, זו שכתבה את הספר האחים, הם שקלו שני בנים במלחמת הקוממיות, אפרים וצבי, והמנוח אליעזר מילרוד, אנחנו יסדנו את הארגון להתיישבות אינטנסיבית על יד רחובות. הייתה הסיסמה של התיישבות הערב. אחרי 29, אחרי המאורעות שנטבחו יהודים בצפת, באר טוביה נהרסה, בחברון, אז נוסדה באמריקה קרן עזרה, גייסו הרבה כספים, והרצפלד וחברים אחרים השתדלו שהכספים האלה לא רק ילכו, לא ישמשו למטרה פילנתרופית. ובאמת עולה בידי הרצפלד במרכז החקלאי, שחלק ניכר מהכספים יקדשו להתיישבות. וכן הייתי מאלו שארגנו את הארגון להתיישבות אינטנסיבית יד רחובות, שאחר כך ידוע כמשף כפר בילו. בהייתי בכפר בילו, כשעליתי לכפר בילו, אני התנזרתי במרכאות מכל עבודתי המעסקנתי הציבורית. צריך כאן לציין שבבואי ארצה אני הצטרפתי כחבר הפועל הצעיר והייתי מאוד אקטיבי. הייתי גם חבר מועצת הפועלים ברחובות יחד עם אנצי סירני, עבדתי מספר שנים, כי הוא היה חבר עבודה, הוא היה בר פלוקטה שלי, יונה כסה וחברים אחרים. והקדשתי את עצמי כולי בלבנות משק בכפר ביל. אבל הרבה זמן לא יכולתי, לא נתנו לי יותר נכון לשבת, וידרשו ממנה שאני חלק מזמני אקדיש למטרה ציבורית בארץ, לעסקנות, מה שקוראים. אני חזרתי לעבוד חלקית למועצת פעלי רחובות, ובין השאר הייתי בתם הימים בלשכת עבודה הכללית שנוסדה. הייתה לנו מלחמה בעד עבודה העברית. העיקרים, למרות שבלילה היו שומרים כולם יחד, היו שומרים בהגנה, כי חברי הגנה על המושבה, הרי בימים יצא שהיו מסיקים פועלים ערבים, אותם ערבים, אשר בלילה אנחנו שמרנו שהם לא ידעו למושבה. לי היה הכבוד לשמש כחבר המפקדה המחוזית של הגנה בדרום. חברי המפקדה היו יששכר סדקו המנוח, זכרונו לברכה, מאחד מאנשי השומר, ייבדל לחיים יוסף יעקובסון, יעקב אהרונוביץ', זכרונו לברכה, אלה ייצגו את החלק האזרחי, ראובן שרייבמן, שנקרא עכשיו שלי, אני וזמן מסוים יונה כסה, סשה, אני לא זוכר את שמו, היה מנהל היקב, מאנשי קרץ, הקרמצ'קים, יצגנו את הציבור הפועלים במפקדה. אז היה לנו דין הדברים בעניין זה לא מעט בקשר מעבודה ערבית. אני זוכר שפעם אחת בכפר, והלכתי בשבת מכפר בילו לרחובות, את היל שמעתי, עברת על יד פרדס, ושמעתי את הטיק טק של המכונה. מכונת, אז בכל פרדס הייתה בעיר, והבעיר היה מופעל על ידי מטור. אני הבנתי שפועל תימני לא יעבוד בשבת. נכנסתי, הלכתי עם זרם המים, והגעתי עד המקום אשר עבד פועל ערבי. זה היה בפרדס של עיקר, לא חשוב עכשיו כרגע לקרוא את שמו, כבר איננו בחיים. ואז הוכחתי ליוסף יעקובסון שמעסיקים עבודה ערבית, גם בזמן שהייתה החלטה שאסור להסיק עבודה ערבית. ההחלטות של ההגנה לא עזרו, והיה המשך של עבודה ערבית, ואז אנחנו התארגנו, ערכנו הפגנות, ערכנו משמרות, ובאותם הימים היה גם החוק, הספר הלבן, ואז נאסרתי בארץ, שוב פעם, פעם אחת ישבתי בברית המועצות, פעם השנייה נאסרתי בארץ, עם עוד 10 חברים, חלק מרחובות וחלק מראשון לציון, בעד השתתפות במשמרות לעבודה העברית ונגד חוקי הספר הלבן, והובילו אותנו לכלא יפה. אני לא זמן, בכלא יפה אני היינו במעצר, אני חושב כשבועיים שלושה, אחר כך שחררו אותנו. באותם הימים נעשה גם מרדכי נמיר, אבל אותו הגלו אחר כך, הגלו במרכאות, הגלו אותו לאקו. אסור היה לחדשים מסוימים לבוא לתחומי תל אביב. אני חזרתי לכפר בילו, לבניין משקי. יוסף שמנצק, כשאני הייתי אחד ממוקיריו, פנה אליי, ביקש מבני שאני אתן חלק מזמני לעבודה בעוד הפועל של ההסתדרות. אני לא יכולתי לסרב, הייתי, אז כבר הייתה מפלגת פועלי ארץ ישראל, אבל אני הייתי, כפי שאמרתי, סיפרתי קודם, חבר הפועל הצעיר. לא יכולתי לסרב לשפנצק, ואני נעתרתי לבקשתו והלכתי לעבוד. בזמן הראשון עבדתי במחלקה המוניציפלית, אחר כך אני נבחרתי כחבר מזכירות ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות, כיהנתי בכהונה זו כשלוש שנים, וב-1949, ביולי, נבחרתי בבחירות חשאיות על ידי חברי מפאי בוועד הפועל של ההסתדרות ומזכירות מפלגת פועלי ארץ ישראל, שבסך הכל ביחד היו אז כ-35 חברים, נבחרתי כנציג מפלגת פועלי ארץ ישראל בוועדה המרכזת. נבחרו אז 5 חברים. מזכיר נבחר פנחס לברון המנוח וכחברים זאב און ברקת ראובן המנוח בקר ויאני כחמישי. כיהנתי כחבר הוועדה המרכזת וכגזבר ההסתדרות במשך 11 שנים. לאחר 11 שנות עבודתי כגזבר הוחלפתי על ידי חבר אחר, ואני ניהלתי את לשכת המס המרכזית עוד כחבר הוועדה המרכזת. המשכתי להיות חבר הוועדה המרכזת עוד שש שנים. בסך הכל הייתי חבר הוועדה המרכזת 17 שנים, זה 11 שנים כפי שסיפרתי קודם כגזבר, ואחר כך עוד 6 שנים, ביחד 17 שנה כמניין טוב כמנהל לשכת המס המרכזית. בימים שכיהנתי כחבר הוועדה המרכזת, נוסף לעבודתי כגזבר, מילאתי עוד תפקידים. אני יכול לספר שאני נמניתי על 3 החברים אשר יסדו את קרן, ניסחו את הלכות הגמלאות של קרן הגמלאות המרכזית. היו החברים, הם אינם כבר בחיים, פייבש בן דורי וצבי גינת המנוח, שהוא היה מנהל אחר כך, ואנחנו ניסחנו את חוקת הלכות הגמלאות, וזה לא יאמן כי יסופר, שמאז ועד היום הזה אני ממשיך להיות, לכהן כחבר הנהלת קרן הגמלאות, ואפילו כיושב ראש. אני חושב כ-20 שנה אני יושב ראש הנהלת קרן הגמלאות. נוסף לזה, אני אומר את חברים נוספים, הקימונו, הרחבנו את מפתחים, את המוסד הסוציאלי הגדול של פועלי התעשייה. בזמנו כמה מפתחים, כי קרן פנסיה של פועלים זמניים, חשבו שזה יהיה מוסד קטן. אבל אחר כך זה התרחב, זה הודות למנהל שכבר הלך לעולמו, מנחם צינמון. ב-1953 נתבקשתי על ידי מזכיר חברת עובדים זאב און, להצטרף לחבורה שניהלה את צולל בונה. וכיהנתי כ-5 שנים, מ-1953, 5 או 4 שנים, עד הזמן שפנחס לברון והוועד הפועל של ההסתדרות והצעתו החליטו לפרק את צולל בונה ל3 רטיבות, לבניין ולעודות חוץ ולקור. בימים שהייתי חבר הנהלת צולל בונה, אני גם כיהנתי כחבר הוועדה הנהלה המצומצמת שבה היו רק 5 חברים, הלל דן המנוח, ייבדל משה סרוקה המנוח, ייבדל לחיים הלל כהן, משה טסמן ואני, הייתי כ5. לא היה עוד גם שמחה גולן. כן, שמחה גולן. זה פרק מיוחד במינו שלא אכיל על זה את הדיבור, אבל היות שציינתי את הסכנתי הציבורית בקצרה, אני ראיתי צורך לציין גם את הדבר הזה, את הפעולה הזאת, אפשר להגיד את זה, הפרק הזה של בבא הסכנתי במשרד הרבני. אני, כפי שסיפרתי קודם, מיובאי ארצה הצטרפתי כחבר הפועל הצעיר, הייתי אקטיבי מאוד בפועל הצעיר, ועם יבסית, עם ייחוד שתי המפלגות ב-1930, הפועל הצעיר ואחדות עבודה, למפלגת פעלי ארץ ישראל, הייתי בין המחייבים את הייחוד, הצטרפתי למפלגת פעלי ארץ ישראל, והרבה שנים כיהנתי כחבר מרכז מפאי, ואחר כך, עם קום מפלגת עבודה, הצטרפתי כחבר מפלגת עבודה, והייתי חבר מרכז מפלגה עד הוועידה האחרונה. זה בקיצור מה שיכולתי להגיד את מבחינה הביוגרפית. עכשיו, אם יש לך שאלות מיוחדות, בבקשה, אם את תגידי לי מה, במה את מגנת שאני אדגיש, אציין, אני אעשה זאת ברצון.
אנחנו נעבור עכשיו לנושא חבורת הדרום ברחובות. מה היית יכול לספר על החבורה הזאת? מה היה הרכב אנשיה? ומה הייתה מטרת הקבוצה? בבקשה.
בבואי ארצה התקבלתי במחלקת עלייה של ההסתדרות ונשאלתי אם אני מוכן ללכת למושבה לכיבוש עבודה. השיבותי בחיוב, ואז הופניתי יחד עם עוד חברים לרחובות. החבורה הייתה כבר קיימת. החבורה נוסדה ברדי להקל על הפועלים להיקלט במשאבות. לפועל בדל היה קשה מאוד להיקלט, כי העיקרים לא רצו להסיק פועלים עבריים. משום כך נוסדה חבורת הדרום, שמונתה מאות אנשים בכדי להקל על פני החיים של הפועלים. החברה הייתה מרוכזת במרכז המושבה, כפי שאני אמרתי כבר קודם, פועלים גרו באוהלים, היה מטבח, חיו כאין חיים משותפים. זאת אומרת, כל השכר התרכז במקום, בקופה אחת, כל אחד קיבל לפי הצרכים שלו. אנחנו בארץ היו אז הייתה עוד חבורה, מעבר. חבורת מעבר הייתה, אם אני זוכר, זה היה בפתח תקווה. פה אני מדבר על חבורת הדרום. חבורת הדרום, כפי ששמרתי, הייתה ברחובות ובראשון לציון, ברחובות בנס ציון ובגדרה. עובדנו יחד, היו מקבלים עבודה, והיו חלק פועלים בעזרת מדריך, היו יוצאים לעבוד. קודם כל, הפועלים למדו, בחברה למדו איך להחזיק טריה ביד. למשל, כשאני זוכר שלקחתי ביום הראשון את המדר, אחרי כמה שעות עבודה, היו יבלות בידיים. ואחרי יבלות ממש היו, היה גם דם. אבל אני בשום אופן לא עזבתי את הטריה. המשכתי לעבוד כל היום, בכדי לא לסגת וללכת יחד עם חברים אחרים. למחרת היום היה קצת יותר קשה, אבל אחר כך הסתגלנו לעבודה. אני זוכר שנחשבתי לפועלים הטובים, מה שקראי פיושניק, היו קוראים לזה אז. והחברה היא שמילה תפקיד רציני וחשוב מאוד. היא לימדה את הפועלים את העבודה, העבודה החקלאית, היא עזרה להם להיקלט במושבה, והיא עזרה בתפקיד המרכזי של כיבוש עבודה. חברת הדרום הייתה ברובה, הייתה תחת השפעת, בהשפעת מפלגת הפועל הצעיר בתוך ההסתדרות. אני לא סיפרתי לך, אבל כדאי לספר, נזכרתי עכשיו, משה סמיליאנסקי, שהיה גם עיקר וגם סופר, היה בא לחברת הדרום כל שבת אחר הצהריים, ומרצה לנו על תולדות היישוב. הרצאות שלו היו מעניינות מאוד. כעבור זמן מה, בזמן שאני כבר לא הייתי בחברת הדרום, התקבלתי לעבודה בפרדסו, ואני עבדתי אצלו בפרדס מספר שנים. אותם השנים אחר כך בא לעבודה אצלו בפרדס גם יונה כסף וסרני, אני זוכר כשסירניה בא, אני עבדתי אצל סמליאנסקי, היה 17.5 גרוש ליום, עבודה, היה לגח גישה פטריארכלית, במוצאי שבת כל הפועלים היו באים אליו הביתה, והוא באופן אישי היה משלם לכל פועל את שכרו לפי 17.5 גרוש ליום. משה סמליאנסקי היה חסיד של עבודה מעורבת. הוא לא השלים בדרך כלל עם עבודה ערבית עברית מלאה. הוא העסיק ברובו אצלו בפרדס, עבדו רק שניים שלושה ערבים, והשאר היו עשרות פועלים רבים, היו פועלים עבריים, אבל לא כולם חברי הסתדרות, הוא העסיק רבים מפועלים תימנים, שאז באותם הימים הם לא הסתייכו להסתדרות. אבל כמו ראינו כעשרה חברים גם חברי הסתדרות. אני זוכר מקרה מעניין שאני באתי אליו וביקשתי, אמרתי, אני פועל טוב, אני כבר עובד מספר שנים, ואני חושב שמגיע לי הוספה עם 17.5 ל-20. אני זוכר שהוא אמר לי, אתה חסק עם פועל טוב, מגיע לך 20 גרוש, אבל אתה צריך לחפש לך מעסיק אחר, אני יותר מ-17.5 לא משלם, כך הוא אמר לי. חברת הדרום התקיימה במשך הרבה שנים, גם לאחר זה שאני כבר יצאתי, עד כמה שאני זכיר הייתה קיימת כ-6-7 שנים, ודרכה עברו מאות ואלפי פועלים אשר אחר כך נשארו במושבה ככורשי עבודה, כפועלים חקלאים, בפרדסים, למדו מקצוע, כתיף, אריזה, בירור ועבודות אחרות. ומילא תפקיד חשוב מאוד מקודם בכיבוש עבודה, ואחר כך כמעבר להתיישבות. מה שאני סיפרת לך קודם על הארגון להתיישבות אינטנסיבית, על יד רחובות, רחובות לא הייתה יחידה. ארגונים כאלה הוקמה גם על יד כפר סבא ועל יד פתח תקווה ועל יד משאבות אחרות. והוקמה אז מה שקראו התיישבות האלף, אם כי לצערי לא הגיע המספר לאלף משפחות, אבל זה היה פחות, אבל הייתה התיישבות ניכרת שבמרכזה עמדה קרן העזרה, מה שאני הזכרתי, שאז באותם הימים נהל אותה בארץ פסמן המנוח. אני חושב שזה מה שאני יכול, כרגע זה עברו, מאז עברו כקרוב ל-50 שנה, 47-48 שנים, זה מה שאני יכול לזכר ברגע זה. אבל נשאר לי עד היום הזה, נשאר לי רשמים טובים מאוד מתקופת עבודתי בחברת הדרום לרחובות. קבוצת השחר הייתה אפיזודה קצרה בעבודתי, זו הייתה קבוצה שרובה התארגנה מבני עירי מפרילוקי ומערים סמוכות על יד פרילוקי, ובאותם הימים היה לי חבר טוב, הוא איננו בחיים, שהוא פה בארץ הצטרף למפלגה הרוויזיוניסטית, לעובדים הרוויזיוניסטים, ואז בקבוצת, כשנדע שהוא חבר הרוויזיוניסט, רצו להוציא אותו מקבוצת השחר. ואני התנגדתי לזה בכל תוקף. אמרתי, איזה שייכות יש? אדם יכול להיות שייך, להסתרף כל מפלגה פוליטית כלשהי, אבל הוא יכול להיות חבר הקבוצה ואומר, אם אתם תציעו אותו, אני גם כן אצא, לא, מתוך סולידריות. הם החברים לא התחשו עם אלטומטים שלי, והם החליטו שהוא לא יכול להישאר, ואז גם אני עזבתי את הקבוצה. אבל הקבוצת השחר עברה אחר כך לעבוד לרוחמה. היא קיבלה, הם היו חברים טובים שלי ואני ביקרתי אצלם לא פעם. רוחמה הקודמת שהייתה על יד עזה כאי בודד במדבר. והם קיבלו מאגודת נטעים, יש גם כרמי שקדים. והם קיבלו את העבודה שבקפנים, בקרמים האלו. ואני זוכר שפעם אחת ביקרתי, היה שם בן פורט, שהוא היה בחיל הספר, היהודים הבודדים היחידים בחיל הספר, אחר כך היה חבר אשדות יעקב, נדמה לי שכבר איננו בחיים. הוא היה שומר, פגשתי אותו אז. ואחר כך קבוצת השחר גם כן התפזרה. זמן קצר היה גם אלכסנדר פן, המשורר, היה חבר בקבוצת השחר, וגם הוא היה בקבוצת רחמה. אני יכול לספר משהו מעניין, אני חושב, על כפר בילו. אני כבר סיפרתי לך שאני הייתי איש הגנה, ובין השאר הוטל עליי לרכוש נשק בשביל הכפר משייך ערבי, ששמו היה סלימאן אבו חטב. והוא היה בא אליי הביתה והיה מביא רובה. היות שאני לא הבנתי בכלי נשק, לא הייתי מומחה גדול, היה אצל החבר יוסף דולינסקי המנוח, שהוא עבד בבית חרושת ברוסיה. ברוסיה יש עיר תעשייתית גדולה ששמה טולה. זה עיר ששמה ידוע כעיר הסמוברים, המחמים. סמובר ברוסית זה מחם. ושם יצרו גם כלי נשק, והוא היה מומחה לנשק. הייתי מראה לו את הערבים, הערבי היה יחס אימון אליי רב, אני הייתי מוכתר של כפר בילו. אז התייחסו אליי באמון רב, היה משאיר לי את הנשק לכמה ימים, והוא היה בא, דולינסקי היה בא לבדוק, והוא היה מעריך את ערך הנשק, לירה, שתי לירות, מקסימום זה היה שתי לירות וחצי, בדרובה. רוב הערבים היו רובים אנגלים או רובים קנדים. וכך לאט לאט, קודם הייתי קונה נשק רק בשביל כפר בילו, אחר כך בהמשך הזמן זה התרחב, והיינו גם רוכשים בשביל רחובות ובשביל נושאי הסביבה. אני זוכר שאני רוצה לספר את האפיזוד הזאת שנזכרתי בה, שגם עכשיו עבר ברעד. היו לי בבית כבר באותם הימים 10 ערבים, ואז התקשרתי עם אליהו גולומב. מספר הטלפון זכיר עד היום, זה היה 150. אמרתי לו שיש לי כבר כלים שצריך להעביר אותם למלאכה. אז הוא אמר לי שהוא יזדמן הביתה, הוא הזדמן באותו ערב, הוא הזדמן בדרך לגבעת ברנר, וגבעת ברנר היה סליק, אז הוא ייכנס ויראה אותה. נכנס עליי הביתה, אנחנו שתינו כוס תה, ואחר כך לקחנו את הרובים, נכנסנו אותו למכונית שהייתה, כיסינו אותו בשמיכה, ואנחנו נסענו, הגענו לפרשת הדרכים, מה שנקרא עכשיו פרשת צומת בילו, ושם היה משטרה בריטית עם שוטר יהודי אחד שהיה נאמן עליהם, והם הסתכלו במכונות, אני יודע מה שהם חיפשו, אבל אני זוכר שאליהו גולומב אמר לחסקין תתכונן 15 שנה. השוטר היהודי שניגש הסתכל ואומר אוקיי, ואנגלי למזלין הרב ימין לו ונתן לנו לבוא. כך אנחנו נפלנו לשלום ולי להיפגע. בתקופת עבודתי והגנה יצא לי לעבוד עם הרבה חברים שחלק מהם כבר איננו בחיים. יחזקאל, קראו אותו חשקו, הוא הלך לעולמו במשמר העמק. אני זוכר שבמפקד זוכר שקראו לזה אז, יוסף חרית היה מפקד המחוז, לא קראו לזה מחוז, קראו לזה שם אחר, הוא עכשיו גר כאן באפריקה. כבר עבר, אני חושב שכבר הוא הגיע לגבעות. ובכפר בילו היה גם, בתקופת מלחמת השחרור, היה בכפר בילו חלק מהמטה, בכל אופן דוד בן גוריון היה בא לעתים קרובות מאוד בכפר בילו. והיות ש... אני זוכר שפעם אחת בשבת הוא נזהר היה לא לנסוע, היה שבוע שנולדת הסכנות שלו יראו אותו לנסוע. אז פעם אחת הוא נסע איתי במכונית, כפיף את ראשו ברחובות לעבור שלא יראו אותו. בזמן שהייתה התקפה הגדולה, התקפה הידועה כקרב הדמים על הטרון, אז היה ריכוז גדול של אנשים מכפר בילו, ומכפר בילו העביר אותם לחולדה, ומחולדה הייתי ביניהם, שהעברנו על השכם שלנו, כל אחד על השכמו, היה מעביר מזון לירושלים, כדי שירושלים תוכל לעמוד במצור. זה בערך מה שאני כרגע נזכר על התקופה הזאת של כפר בילו. אני, לאחר שבהייתי כבר חבר הוועדה המרכזת, המשכתי להיות חבר כפר בילו, אבל נסעתי פעמיים ביום, בבוקר ובערב, וזה הרביד עליי מאוד, ולא יכולתי לעמוד בלחץ הזה, לעבוד כל כך הרבה שעות ביום ואחר כך נסיעות. אז ב-1953, כשבני הבכור התבגר, אז אני ורעייתי עם הילדים, אנחנו עברנו לתל אביב. אני לא יכול להגיד שבמלחמת יום הכיפורים שילמנו מס כבד מאוד. הבן הצעיר שלנו, אפרים, נפל במלחמת יום הכיפורים, צפנית מסואץ. הוא היה נשוי לבחורה מכפר ריטקין, ומיום הכיפורים צלצלתי אליו ושאמרתי לו, אפרים, אתה יודע שיש מלחמה? הוא אומר, כן, אני עוד לא קיבלתי צו, כבר 5 דקות. צלצל, הוא אומר, כן, קיבלתי צו. בדרך אני לוקח את המכונית שלי בלי להגיע יותר מהר למקום הריכוז. הריכוז היה בקבוצת יבנה, היה צריך להגיע. הוא בא אלינו, לא תיארתי לעצמי שאני רואה את הפעם האחרונה. אשתי אז התחילה לבכות, הוא אומר, למה את בוכה אם הכל יהיה טוב ויפה? הוא נפל יחד עם מפקדו אלי, שהיה חבר קבוצת יבנה. אנחנו, כפר המשק שלי בכפר בילו, העברתי לבני יגאל, והוא ממשיך עד היום. עכשיו תודה לאל, יש לי כבר נכד, שהוא בגיל משרת בצבא כבר שנה, שמו גלעד. גם עכשיו הוא בקורס, נדמה לי בקורס קצינים, הדבר דומה לזה. וכפי שאני עכשיו פרשתי אחרי האסון שקרה לנו, אמנם חברים רצו שאני אמשיך לעבוד כמנהל לשכת מס מרכזית, אבל לא היה בכוחי לעמוד בלחץ הזה של העניינים אחרי האסון הגדול הזה. אני רציתי להשתחרר באמת ביולי 74, היות שאני כבר הגעתי לגיל פרישה, אני ידעתי למזכיר ההסתדרות שאני ארצה לפרוש ואני פרשתי. עכשיו אני רק ממלא תפקיד חלקי כיושב ראש מועצת המנהלים של עם עובד, שלא מקבל משכורת במשרה הזאת, אבל נקדיש מספר שעות, כ-10 שעות בשבוע לעם עובד בתור יושב ראש מועצת המנהלים.
חמישי למאי 1977, יצחק חסקין, המראיינת אילה דן כספי. אנחנו נחזור עכשיו לתקופת המחתרת הציונית באוקראינה. בבקשה.
כידוע, בפברואר 1917 מוגר שלטון הצאר ברוסיה, ובמקומו הוקמה ממשלה זמנית. בכל רחבי המדינה השתרר חופש, הוכרז על חופש הדיבור, חופש המחשבה, חופש ההתארגנות. כל המפלגות הליברליות הוקמו לתחייה, ובתוכם גם המפלגות הציוניות. אבל האביב הרוסי, כפי שידוע, נערך זמן קצר מאוד, נמשך זמן קצר מאוד, בסך הכל עד אוקטובר 1917. הגרמנים שהיו עדיין במלחמה עם רוסיה אפשרו ללנין, שהוא היה מנהיג המפלגה הקומוניסטית והיה בגולה, לחזור בקרון חתום לרוסיה, וכשהוא השתחרר מהקרון, הוא התחיל במאמצים גדולים להגן יחד עם טרוצקי את המפלגה הקומוניסטית. הם השתלטו על האספה המכוננת, פיזרו אותה והקימו את שלטון הסובייטים. כלומר, שלטון, הם קראו לזה דיקטטורה פרולטריון, אבל בעצם זה היה דיקטטורה של המפלגה הקומוניסטית. ומאז רק המפלגה הקומוניסטית היא הייתה המפלגה היחידה שהייתה לגלית ברוסיה וביתר הרפובליקות. כל המפלגות האחרות נאסרו. כמובן שלא ביום אחד הדבר הזה נמשך. הייתה מסורת של שנים וקשה היה בבת אחת לחסל את כולם. אבל מחודש לחודש, משנה לשנה, הרגישו יותר את מגף הברזל של המפלגה הקומוניסטית ושל הבלשת שלה, שבתם הימים נקראה צ'קה. ברוסית זה ראשי תיבות צ'רז'יצ'ניה קומיסיה. אחר כך במקום צ'קה הוא נקרא הבלשת ג'פ"ו, גוסדרסטנאיה פוליטיצ'סקאי אופרלניה. בשנים הראשונות של השלטון הקומוניסטי הם לא רדפו את הספרות היהודית, הם רדפו את הספרות העברית, אבל הספרות היידישאית הייתה כאילו פרחת. היה גם עיתון יהודי שנקרא אמס, היה מופיע יום יום, ובתוך המפלגה הקומוניסטית הכל רוסית הייתה סקציה יהודית שהיא הייתה צריכה או טיפלה בכל העניינים היהודיים. השם המקוצר של יברייסקי הסקציה היה יפסקציה, וזה היה שם לשמצה אצל היהודים. כאמור, התחילה רדיפה אחרי התנועה הציונית. המפלגות הציוניות הוותיקות לאט לאט ירדו למחתרת, ובתוך המחתרת הם התחילו להתחסל. ואפשר לומר בעירי, אני גרתי אז בפרילוקי, פלח פולטבה, שב-1922-23 כמעט לא היה כבר זכר לשום פעולה מאורגנת ציונית. רק נשדו שרידים מוצלים מאש. ואז התחלנו מספר נערים יהודיים שהיו חדורים הכרה לאומית, בגיל 16-17, התחלנו להתרכז ביחד ולחפש דרך איך אפשר לפעול בשביל המטרה הציונית. אנחנו לא ידענו, לא היה לנו שום קשר עם איזשהו מרכז, ולא ידענו מה שנעשה בערים אחרות. ביום בהיר אחד קיבלתי מכתב, אני עד היום אינני יודע מניין נודע להם לכתוב אליי, קיבלתי מכתב שאני מתבקש על ידי אדם שלא ידעתי את שמו אז, אחר כך הכרת אותו טוב מאוד, שמו היה מאיר גרבובסקי, חקר בארץ ארגוב, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בשנים האחרונות לחייו, שיבוא אליי הביתה בחור מפולטבה ששמו יעקב יאשה נוטרזור, והוא נתבקשתי לקבל את פניו ולהפגיש אותו עם ידידים. זה היה לשון המכתב. יעקב נטרזור, אשר בערבות הימים הוא גם כן עלה ארצה, וראוי שיזכר שמו, הוא עבד אחר כך במרכז קופת חולים כמהנדס, שמו היה, שינה את שמו לנוטר, יעקב נוטר. הוא בא, היה בחור מוכשר, נפגשתי איתו, והוא ביקש ממני לזמן את אלו שידועים לי שהם יש להם השקפה ציונית, להזמין אותם לשפת יסוד במחתרת. אני זוכר בדיוק, אבל היו כ-11-12 חברים, ואנחנו התכנסנו בירכתי העיר פרילוקי אצל יהודי ששמו היה ויטבסקי, היה יהודי שבא מהכפר העירה, והייתה לה חצר גדולה עם רפת ועם אדמה חקלאית. ובחצר הזו אנחנו התכנסנו. יאשה נטרזור, שאמרתי אחר כך הוא קרא לשמו יעקב נטר, הוא סיפר לנו שאנחנו לא יחידים, שכמעט בכל הערים והעיירות באוקראינה, בבלרוסיה, ישנם סניפים של הסתדרות הנוער הציונית, והוא הציע לנו שגם אנחנו נצטרף להסתדרות הנוער הציונית המאוחדת, שנקרא ברוסית YVOSM, Единая Всероссийская Организация Сионистской Молодежи. מדוע מאוחדת? כי קודם היו שתי הסתדרויות. היה הסתדרות הנוער הציונית, OSM, הייתה הסתדרות נוער שפועלה בקרב סטודנטים בעיקר, ששמו היה חבר. כשהתאחד החבר יחד עם OSM, אז קראו להם YVOSM. וכן אנחנו קיבלנו ברצון את הצעתו, וככה נבחר ועד סניף, גם אני נבחרתי בתא לוועד, כחבר הוועד, ואנחנו התחלנו לפעול. על קיומנו איש לא ידע. ממפלגת הציונים הכלליים לא נשאר זכר, אלא מה, היו אחדים מעטים, שניים, שלושה אנשים שאנחנו יודענו שהם בצירי ציון, או בצ'אס, וגם בצ'אס, ואני שמתם לצערי איננו זכר, אבל ידענו על קיומם. אני צריך כאן להסיף, אני מספר על 1900...